כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros kosha shuoi Olvozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, עוד ב' באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף קוף זין. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי ביום ה-12 לחודש אלול, לחודש הרחמים והסליחות, עם איגרת התשובה לרבינו יונה החסיד, סימן ח' וחייב אדם לדרוש טוב לעמו וחבריו וכל הדברים שהוא אוהב ודורש טוב לנפשו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. ואמרו חז"ל בירושלמי במסכת נדרים, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה שעל ידי השלום מקיימים ישראל את התורה. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה בתורת כהנים, שקול השלום כנגד הכל. על כן אנו אומרים בתפילה בברכת יוצר עושה שלום ובורא את הכל. תפילת הציבור נשמעת כשאין בשלום, וכל דרכי התורה מביאות לידי שלום, שנאמר במשלי, וכל נתיבותיה שלום וישראל אוהבי שלום הם, והקדוש ברוך הוא ברחם בשלום, מפני שהשלום מחזיק כל הברכות, שנאמר בתהילים חפתת, השם יברך את עמו בשלום. על כן נקראת כנסת ישראל שולמית, ואומות העולם נקראו שונא שלום, שנאמר בתהילים קוף חף, עם שונא שלום. חייבים ישראל לברור אנשים ברורים שיטילו שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו, שיביא אדם כוח לחוף, ולהכריח בני אדם על השלום, ויהיו אותם הבירורים, אנשים שמחים שיודעים לפייס ולרצות בני אדם, להטיל שלום, ולא יהיו חסנים ורגזנים, שנאמר במשלי תתוו, איש חימה יגרה מדון, ונאמר מענה רך ישיב חימה, ונאמר במסכת תענית, על המטילים שלום, גברי בדיחי ענן ומשווינן שלמה, ואמרו חז"ל, על האנשים האלה שמטילים שלום בשמחה ובטוב לבב, כי מובטח להם שהם בני העולם הבא. בשמחה ובטוב לבב, אומר רבינו יונה מגרונדי, מביאים שלום לעולם. בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה בפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיבין התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיית התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו דף קוף וב, ממסכת בבא קמא. הנה לפניכם התשובות לשאלות. שאלה ראשונה, מה כוונת אילפה ששבועה קונה לפי אהבה אמינה ולפי המסקנה, והתשובה לאהבה אמינה שקונה כדי להתחייב באונסין? למסקנה, שבועה קונה לפוטרו לגמרי, כדברי רב שאם נשבע פטור. שאלה שנייה, למסקנה, באיזה מקרה אמר רב שאם נשבע אינו משלם אחר כך? והתשובה, רק באופן שטען טענת אבידה ובאו עדים, שבזה פטרה אותו השבועה ולא משלם, אבל בגניבה ועדים, או בגניבה או אבידה ועודה, מפורש בתורה שמשלם. שאלה שלישית, מניין נלמד שטוען טענת גנב שטבח ומחר משלם 4 ו-5? התשובה, למאן דאמר אחד בהיקש מגנב, למאן דאמר שני, נלמד זאת מאיתור האות ה' במילה הגנב, לרבות בו כל דיני גניבה. שאלה רביעית, מבואר בברייתא שהשומר שנשבע שנגנב העידו עדים שאכלו משלם כפל, מדוע אינו משלם 4 ו-5? התשובה, משום שמדובר כשאכלו נבילה בלא שחיטה. שאלה חמישית, השומר חפץ של קטן או השומר אבידה שטענו טענת גנב ונשבעו ובאו עדים, האם משלמים כפל ומדוע? התשובה, בהפקדת קטן פטור, שנאמר כי ייתן איש ואבידה חייב. החילוק ביניהם, לביור אחד בגמרא, משום שבקטן מדובר כשאכלו בעודו קטן, ובאבידה בעלים גדול ובר טענה, לביור אחר, משום שאבידה באה מכוח בן דעת, לא כמו בקטן. שאלה אחרונה, דף קוף וב, חפץ שיפקידו קטן והיה בעולם לאחר שנעשה גדול, האם חייבים שבועה על תפייתו? ואת תשובה, לביור הראשון בגמרא חייבים, לביור השני לא חייבים. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות והשאלות לשינון, סיכום וחזרה לדף אשר למדנו אתמול, על דף קוף וב ממסכת בבא קמא. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע י"ב באלול תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, על דף קוף זין, ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קו"ף עמוד ב', 13 שורות לפני סוף הדף, מן המילים ואמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה משלם תשלומי כפל. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, אומר רב חייא בר אבא בשמו של רב יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה, מצא אבידה ומחויב בשמירתה, שנאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ב', ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך דרוש אחיך אותו, והשבות עלו. ונזכר שלאל בדף נ"ו עמוד ב', נחלקו רבא ורב יוסף, האם דינו כשומר חינם או כשומר שכר. ומבואר שם בגמרא, ששומר אבידה נפטר בטענת גניבה, וגם לדעת רב יוסף שדין שומר אבידה זה שומר שכר, שחייב בגניבה ואבידה, בכל מקום ביארה הגמרא לאל שיש לומר שטענתו היא שנגנבה ממנו אבידה לידי ליסטי מזוין. וגניבה כזו נחשבת כאונס שגם שומר שכר פטור בו. אבל כיוון שדינו של הליסטים כגנב החייב כפל, כיוון שאינו גוזל בפרסום אלא בסתר, ממילא גם השומר נחשב כטוען טענת גנב וחייב בכפל. אם כן אומרת הגמרא, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה שמצא ומחויב בשמירתה ונשבע שנגנבה והוא פטור. ובאו עדים שהוא עצמו גנבה, משלם תשלומי כפל. מבאר רבי יוחנן מה הייתה עמה, דכתיב לגבי שומר הטוען טענת גנב בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו. הרי שאף באבידה נאמר הדין הזה שמשלם כפל. עכשיו מקשה הגמרא על רבי יוחנן מברייתא. הייתי ויקשה רבי אבא בר ממל לרב חייא בר אבא. שנינו בברייתא, בעניין שומר הטוען טענת גנב, בפסוק נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ו', כי ייתן איש אל רעהו כסף או חילים לשמור. יש ללמוד מהלשון איש שאין נתינת קטן נחשבת כלום, כלומר שהמקבל פיקדון מקטן, אין טענת הקטן שנתן לו מחייבתו שבועה, וממילא אינו בא לידי חיוב כפל אם טוען טענת גנב. ממשיכה הברייתא ומבארת, ואין לי ללמוד מפסוק זה, אלא שאם נתנו המפקיד כשהוא קטן, וגם טבעו כשהוא קטן, אז פטור השומר. אבל באופן שנתנו כשהוא קטן וטבעו כשהוא כבר גדול, מניין שגם בזה פטור השומר משבועה ומכפל, שרי יש לומר שכוונת התורה באומרה כי ייתן איש, היינו מישהו כעת בשעת התביעה, איש, ואין חיסרון בכך שבשעת הנתינה היה קטן. תלמוד לומר יש ללמוד זאת מן ההיקש. בהמשך הפרשה נאמר, עד האלוקים יבוא דבר שניהם אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו, דהיינו, שתובע המפקיד את השומר בדין, והרי זה היקש, השוואה לתחילת הפרשה שנאמר בה כי ייתן איש, ומשמע עד שתהן נתינה ותביעה שווין כאחד. דהיינו שכשם שעל כל פנים בשעת התביעה צריך שיהיה גדול, אף בשעת הנתינה צריך שיהיה גדול. עכשיו רבי אבא בר ממל מסיים את הקושייה שלו. והיא מיתה, אם אכן נכונים דברי רבי יוחנן שגם שומר אבידה חייב כפל כשהוא טוען טענת גנב, תהבי נמי כאבידה. מדוע שלא תחשב הפקדת הקטן לכל הפחות כאבידה? שהרי גם אבידה לא באה ליד השומר על ידי נתינת גדול, ובכל זאת חייבה התורה כפל, כיוון שעכשיו המאבד תובע אותו. ומטעם זה יש לחייב כפל גם בפיקדון שנתנו קטן וטבעו כשהוא גדול, שהרי בשעת התביעה גדול הוא. מתרצת הגמרא, אמר לי, ישיב רבי חייא אחא במאי עסקינן, באיזה אופן מדברת הברייתא, שיקשה ממנה רבי אבא בר ממל. כגון שאכלו השומר כשהוא המפקיד עדיין קטן. ונמצא שמעולם לא היה הפיקדון הזה ראוי להתאבה. אבל אבידה שמאותה שעה שבא ליד המוצא נתחייב בה, שהרי יש לה בעלים בני טענה, לכך מתחייב הוא בשבועה ובכפל. אבל רבי אבא בר ממל דוחה את התירוץ הזה של רבי חייא ואומר, לדבריך שרק אם נאכל הפיקדון בקטנותו של המפקיד פטור השומר מלשלם כפל, אבל אם אכלו כשהוא המפקיד כבר נעשה גדול, מהי? מה דינו? אך אינם ידי משלם, האם אכן נאמר שהוא חייב לשלם כפל? והיינו כשתבעו ונשבע השומר להכחישו ועידו עדים שגנבו, יחי אם כך יהיה קשה. כשרצה התנא בברייתא לכתוב אופן שהשומר חייב כפל, הדתנא עד שהוא כותב עד שתהן נתינה ותביעה שווין כאחד שמשמע, שרק אז יש חיוב כפל, ליטני, הוא היה צריך לומר עד שתהיה אכילה ותביעה שווין כאחד. כלומר, שאף אם הנתינה הייתה בקטנותו של המפקיד, עדיין יש אפשרות לחייב את השומר בכפל, אם אכלו השומר מי שהגדיל המפקיד. מתרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבי חייא, תני, אכן יש לשנות את לשון הברייתא ולגרוס בה, עד שתהיה אכילה ותביעה שווין כאחד, ולא עד שתהיה נתינה ותביעה שווין כאחד. וכל שהפיקדון היה קיים שעה אחת משהגדיל המפקיד, תביעתו תביעה וחייו שבועה וכפל. תירוץ נוסף על קושיית רבי אבא בר ממל, רב אשי אמר, לא דמי, אין לדמות דין שומר אבידה לשומר פיקדון של קטן. שהרי אבידה קאטיה, אבידה באה מכוח בן דעת, שאיבד אותה. ואף שהמאבד לא יפקידה בידיים אצלו, חייבה אותו התורה שבועה וכפל, כיוון שהיא מגיעה מכוח גדול. ואילו הפיקדון הזה של הקטן, לא אטיה לא בא מכוח בן דעת, אלא מכוח קטן. ולכן גם אם הפיקדון קיים משהגדיל הקטן, לא חייבה אותו התורה שבועה וכפל. הסוגיה שלפנינו דנה, באילו אופנים חייב השומר להישבע שבועת השומרים. ואמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, ואמר רבי חייא ברבא בשמו של רבי יוחנן, שומר הטוען טענת גנב בפיקדון. שומר שטוען שנגנב ממנו הפיקדון והוא פטור מלשלם, כגון שומר חינם הטוען שנגנב ממנו הפיקדון והוא פטור מלשלם, או שומר שכר שבדרך כלל לא נפטר בטענת גניבה רגילה, אבל פה הוא טוען שנגנב ממנו הפיקדון על ידי ליסטי מזוין, אינו חייב להישבע שנגנב הפיקדון עד שיחפור במקצת ויודה במקצת, כלומר שיחפור לגמרי בחלק מהפיקדון ויאמר שלא הופקד או שיחזיר את הפיקדון, ויודה לגמרי בחלק מהפיקדון שהוא חייב בו, ועל חלק שלישי יטען שנגנב ממנו. מבאר רבי יוחנן מה הייתה, מה? מדוע אין חיוב שבועה ללא הודעה במקצת וכפירה במקצת? לאמר קרא, אומר הפסוק בפרשת שומרים לגבי שומר חינם הטוען שנגנב ממנו הפיקדון, ספר שמות פרק חב ב' פסוק ח', אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם. כי הוא זה משמע שמדובר באופן שהמפקיד טוען שיפקיד ביד השומר יותר ממה שהוא משיב לו. והשומר טוען כי הוא זה, יפקדת אצלי בלבד ולא יותר. הרי שלא חייבה תורה להישבע שבועת שומרים, אלא עד שיכפור במקצת ויודה במקצת. ומבאר המלבים על התורה שאם לא היה השומר בא למעט טענה נוספת שהייתה למפקיד, מלבד הטענה שעליה טוען השומר טענת גניבה, היה אומר הפסוק רק כי זה. התוספת של המילה הוא באה למעט שרק החלק המונח לפנינו הוא הפיקדון ולא חלק אחר נוסף שאתה המפקיד טוען שהפקדת. עכשיו מביאה הגמרא דעה חולקת על הדין הזה של רבי יוחנן. ופליגה חלוק רבי יוחנן בעניין זה על דבריו של רבי חייא בר יוסף. לאמר רבי חייא בר יוסף, מסכת סנהדרין דף ב' עמוד ב', העירוב פרשיות כתוב כאן. בפרשה הזו העוסקת בהלכות שומרים, התערב פסוק מפרשה אחרת. וכי כתיב, מה שנכתב כאן, הפסוק כי הוא זה, המלווה הוא דכתיב. הפסוק הזה שייך לפרשת הלוואה. והוא בא ללמד שהכופר בהלוואה חייב שבוע רק אם הודע במקצת. אך, שומר, חייב שבוע גם אם הוא כופר בכל הפיקדון. כך מפרש רשי את מחלוקתם של רבי יוחנן ורב חייא בר יוסף. תוספות בדיבור המתחיל, עירוב פרשיות כתוב כאן, מביאים שתי שיטות אחרות בביאור המחלוקת של רבי יוחנן ורב חייא בר יוסף. הריב"א מפרש, שלדברי רבי יוחנן חיוב שבוע בשומר נאמר רק כשהוא מודה במקצת ולא כשהוא כופר בכל. רב חייא בר יוסף סובר שאם השומר אינו כופר לגמרי אלא טוען טענת פטור כגון אונס או גניבה, הרי הוא חייב שבוע. אבל אם הוא כופר לגמרי בחיובו ואומר שלא הופקד בידו שכבר החזיר את הפיקדון, אינו חייב שבוע אלא אם כן הוא מודה במקצת חיובו. ולפי הפירוש הזה, הלשון עירוב פרשיות הכוונה, שגם במלווה וגם בפיקדון נאמר הפסוק כי הוא זה. אבל לומדים ממנו שצריך הודעה במקצת רק בטענה שייכת גם בהלוואה וגם בפיקדון. והיינו, בכפירה גמורה ולא בטענה שייכת רק בפיקדון. והיינו, טענת נאנסתי או גנבו ממני. והטעם של הריבה לחלק בין הטענות הוא, כיוון שאדם אינו מעיז לכפור בפני אדם המכירו בשקרו, וממילא כשטוען שלא ילווה לו או שלא יפקיד בידו כלל, יש ראיה שאומר אמת, שהרי ודאי לא היה מעיז לשקר בפני אדם היודע את האמת, ולא חייבה אותו התורה להישבע לדבריו. אבל כאשר טוען שהפיקדון נאנס, אין המפקיד יודע אם הוא משקר, ולכן חייבה אותו התורה שבועה כדי להוכיח שאינו משקר. אילו התוספות שנץ כותב טעם נוסף לחלק בין כפירה גמורה לבין טענת אונס, כיוון שכשטוען נאנסו, הרי הוא מודה שקיבל על עצמו שמירה וחלק מחיובי השומר ולהישבע כשנאנס הפיקדון כדי לפייס את דעתו של המפקיד. אבל כאשר טוען שמעולם לא יפקיד בידו, אין סברה לחייבו שבוע. אילו רבינו תם מפרש שלדברי הכל הפסוק כי הוא זה נאמר רק על פיקדון. וממילא הכופר לגמרי בפיקדון פטור משבוע, בין אם הוא כופר לגמרי ובין אם הוא טוען נאנסו. רק המודה במקצת, חייב שבוע. והמחלוקת בין רבי יוחנן לרב חייא בר יוסף היא בחלק של הקבירה. לדעת רבי יוחנן לא חייבה תורת שבוע על טענת נאנסו בלבד, אלא אם כן הייתה גם כפירה גמורה במקצת, והיינו שמכחיש שהופקד בידו חלק מסוים מהפיקדון, או שטוען שהחזירו. ואילו לדעת רב חייא בר יוסף, גם בטענת נאנסו או גניבה, חייבה התורה שבועה עם מודה במקצת. ולפי זה כותבים התוספות שדין מודה במקצת, שחייב שבועה בהלוואה, למדו חכמים במה מצינו מפיקדון. שואלת הגמרא, מה ישנה מלווה? במה שונה הלוואה מפיקדון? מדוע בהלוואה מסתבר לפתור משבוע את הכופר בכל יותר מבפיקדון, שמחמת כן אנחנו אומרים שהפסוק כי הוא זה נאמר בהלוואה ולא בפיקדון? משיבה הגמרא כדרבה, חילוק הוא כמו שאמר רבה. דאמר רבה, מסכת שבועות דף מבית עמוד בית, וכן במסכת בבא מציע ובמסכת כתובות ובמסכת גיטין. דאמר רבה, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה, מודה במקצת התביעה היא שווה. והרי אדם זה היה יכול לכפור בכל התביעה ולהיפטר משבועה. והרי הוא כאדם המיישיב עבידה לבעליה, שאף אם הוא מודה רק במקצת תביעת המאבד, אינו חייב שבועה, כמבואר במסכת גיטין דף ממחת עמוד ב', מחמת שהיה בידו לכפור בכולה. אם כן, מבאר רבה, חזקה, סברה ברורה היא, אין אדם מעיז פניו לשקר בפני בעל חובו, בפני המלווה, כיוון שהמלווה עשה לו טובה והלווה לו מעות. והאי, הלווה הזה, בכולי ביידן נכפרה, היה רוצה לכפור בכל ההלווה, היידה לו כפרי, הטעם שעודה במקצת, אינו ראיה שהוא דובר אמת, אלא משום דה אין אדם מעיז פניו לשקר בפני בעל חובו, ולכן אינו נחשב כמישיב הוידה וחייב שבועה. ואף שאנו חושדים בו שהוא משקר בכפירתו, אפשר להשביעו, ואין לחשוש שכשם שהוא חשוד לגזול ממון, כך הוא חשוד שמה היא שווה לשקר. והטעם לכך, כיוון שבאמת בכולי ביידה לא דילי, רצונו של הלווה להודות בכל החוב, ואין כוונתו לגזול את המלווה. ואיידה כפר לי, הטעם שהוא כופר במקצת החוב, משום דסבר הלווה, אם עודינה לבקולי, תבע לי בקולי. אם עודה לו בכל החוב, יתבעני המלווה שאשלם לו מיד את כל החוב. וכיוון שאין לי הלווה עכשיו את כל המעות לשלם לו, השתמת לימי האשתה, השתמת עכשיו מלהודות בכל החוב, עד אבי לזוזה ופרנה, עד שיהיה לי מעות לשלם, ואז אפרענו. הלכך, מחמת כן שכוונתו להשתמת מלהודות בכל החוב, רמה רחמנה שבועה אילוי, הטילה עליו התורה חיוב שבועה, כאחד אלו דלי בכולי, כדי שיחשוש הלווה מלהישבע לשקר, ומחמת כן, יודה בכל החוב. ומבארת עכשיו הגמרא לפי זה, טעמו של רב חייא בר יוסף, לגבי מלווה הוא דאיקה למי מרחי. רק לגבי לווה הכופר בהלוואה, אפשר לומר את הסברה הזו, שמחמת שהיטיב עמו המלווה, אינו מעיז הלווה לכפור בכל, ולכן, אם הוא כופר בכל, בוודאי דבריו אמיתיים ואין טעם להשביעו. אבל גבי פיקדון שלא עשה לו המפקיד לשומר כל טובה, הרי הוא מעיז ומעיז לכפור בכל. ולכן, אף אם הוא כופר בכל, אין לנו ראיה שהוא דובר אמת, אלא חייב שבועה. וזו סברת רב חייא לומר שהפסוק כי הוא זה המחייב שבועה, הוא מחייב שבועה רק את המודה במקצת, והוא לא שייך לפרשת שומרים אלא לפרשת הלוואה. כי שם יש סברה לפתור משבועה, את הכופר בכל. מביאה הגמרא ברייתא בנידון הזה. תני רמי בר חמא. שנה רמי בר חמא, בברייתא שלו המופיע במסכת בבא מציע דף ה' עמוד ב', ארבעה שומרים שנאמרו בתורה צריכים לטעון שלושה סוגי טענות כדי להתחייב שבועה. טענת כפירה גמורה במקצת הפיקדון, והיינו שהתענו שלא הופקד בידם כלל או שהחזירו את הפיקדון, וטענת הודעה במקצת הפיקדון שהם חייבים להחזירו, מלבד הטענה השלישית שהם טוענים על חלק מהפיקדון שהם פטורים מלשלם מחמת שנאנס או נגנב, ונשבעים על הטענה הזו. היינו, טענת אונס בשואל ושומר שכר, או טענת גניבה ועבידה בשומר חינם. ואילו הן, שומר חינם החייב רק אם פשע בשמירה, והשואל החייב אפילו באונסין, נושא שכר, דהיינו שומר שכר החייב בגניבה ועבידה ופטור באונס, והסוחר. שנחלקו לאל בדף נון זין עמוד ב' עם דינו של הסוחר כשומר חינם או כשומר שכר. ומבואר בברייתא שאין אומרים עירוב פרשיות בפרשה הזו, אלא הפסוק כי הוא זה נדרש במקומו נדרש בפרשת שומרים. נשאלת השאלה, כיוון שרמי בר חמא מביא ברייתא שמצריכה הודעה במקצת בשומרים, איך חולק על דבריו רב חייא בר יוסף שהיה המורה? ותרצים התוספות שם במסכת בבא מציע דף צדיחי תמוד א' דיבור המתחיל משכחת, שרמי בר חמא אין חיוב שבועה בפיקדון אם כפר במקצת והודה במקצת, אלא אם כן טען על חלק מהפיקדון טענת פטור של אונס. שכיוון שיש כמה משניות שמשמע מהם שבכפירה והודעה בלבד חייב השומר שבועה, סובר רב חייא בר יוסף כאותה משניות ולא כמו הברייתא שהעבירה רמי בר חמא. עכשיו מבארת הגמרא, אמר רב עמאי תמא דרמי בר חמא, מניין לו לרמי בר חמא שכל ארבעת השומרים חייבים שבועה רק כשהם עודים במקצת. מבאר רב השומר חינם בהד יכתיב בהו, בפירוש נכתב אצלו, שהרי הפרשה פה תרתו מגניבה ועבידה, עוסקת בשומר חינם שהוא הקל מכל השומרים. נאמר בפסוק יהוא זה, זה בא ללמד שרק הודעה במקצת מחייבת שבועה. שומר שכר יאליף, שומר שכר למד זאת רמי בר חמא בגזירה שווה נתינה נתינה משומר חינם. שהרי לגבי שומר חינם נאמר כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגם לגבי שומר שכר נאמר כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה. והפרשה הזו עוסקת בשומר שכר החמור משומר חינם וקל משואל, שהרי חייבה אותו התורה בגניבה ועבידה. ממשיך רבה ומבאר, שואל יש ללמוד, שהרי פרשת שואל נכתבה מיד אחרי פרשת שומר שכר, ונאמר שם וכי ישאל איש מיים רעהו. וו מוסיף על עניין ראשון, האות וו בתחילת הפסוק, מחברת את פרשת שואל לפרשת שומר שכר הקודמת לה, כדי לומר שהנאמר בשומר שכר נאמר גם בו, שאפו אינו חייב שבועה אלא בהודעה במקצת. סוחר אפוכן, אי למאן דאמר או למאן דאמר שדינו כשומר שכר, היינו, הרי דינו כשומר שכר, הי למאן דאמר ואם למאן דאמר שדינו כשומר חינם, היינו, הרי דינו כשומר חינם, שבשניהם למדנו שאין נשבעים אלא בהודעה במקצת. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת מתי יש חיוב כפל בשומר הטוען טענת גנב. ואמר רבי חייא בר יוסף, שומר חינם הטוען טענת גנב בפיקדון, טוען שנגנב ממנו הפיקדון ונשבע על כך לשקר, ובאו העדים והעידו שהפיקדון אצלו, אינו חייב כפל. עיקר חיוב כפל בשומר הטוען טענת גנב, למדנו לעיל בדף סמך ג' עמוד ב', ושם הוכיחה הגמרא שהפסוק אם לא ימצא הגנב עוסק בשומר הטוען טענת גנב. ובפסוק הזה נאמר במפורש שמשלם כפל. והנידון אצלנו בסוגיה באיזה אופן חייבה התורה כפל. אם כן, אומר רב חייא בר יוסף, שומר חינם הטוען טענת גנב בפיקדון, דהיינו שטוען שנגנב ממנו הפיקדון ונשבע על כך לשקר, ובאו עדים ועידו שהפיקדון אצלו, אינו חייב כפל עד שישלח בו יד שיעידו עדים שלפני שנשבע לשקר, עשה במלאכה לצורך עצמו. ובמסכת בבא מציעא דף מ"א עמוד א', יש מחלוקת בין רב ולוי, אם שליחות יד מחייבת רק בשימוש המפחית את ערך החפץ, או גם בשימוש רגיל שאינו מפחית את ערך החפץ. מה הייתה, מה? מניין לנו הדין הזה? נאמר לגבי שומר הטוען טענת גנב בספר שמות פרק חב ב' פסוק ז', ונקרב בעל הבית אל האלוקים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. מכך שמחייבת התורה את השומר להישבע שלא שלח יד בפיקדון, מכלל משמע דאי שלח יד, מחייב. מתחייב בכפל, שהרי בפסוק שאחריו נאמר אשר ירשיון אלוקים משלם שניים לרעהו. מסיימת הגמרא ואומרת למאמרה ללמדנו, דבשלח ביד עסקינן, שחייבה התורה כפל את הטוען טענת גנב, רק באופן ששלח השומר יד בפיקדון ונמצא שנשבע לשקר, שהרי שלח בו יד. הביאה הגמרא עכשיו את דעת החולק עליו, אמר להו רבי חייא בר אבא לבני הישיבה, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, דין זה שטוען טענת גנב חייב בכפל, באופן שהפרה שהופקדה בידו עומדת על איבוסה, מקום אכילתה שנו. על זה נאמר הדין, ולא כאשר שלח בה השומר יד. ומבררת הגמרא את דעתו של רבי יוחנן, אמר לרבי זיירא לרב חייא בר אבא, רבי יוחנן שאמר את הדין הזה דווקא בעומדת הלבוסה כאמר שחייב השומר כפל, אבל אם שלח ביד קנה אותה השומר בגזילתו להתחייב באונסיה, והרי היא כשלו, וממילא השבועה שנשבע לאחר מכן שנגנבה ממנו לא מהניה בי כלום, אינה מועילה כלום לחייבו, כיוון שרק שומר שטוען טענת גנב חייבה התורה כפל והוא נחשב גזלן ולא שומר. או דילמה, או שמה רבי יוחנן אומר שאפילו אם היא עומדת הפרה הלבוסה כאמר, רבי יוחנן שמחייב כפל, אפילו אם עומדת הפרה הלבוסה, וכל שכן, אם גם שלח ביד שהוא יתחייב כפל, כיוון שהפסוק עוסק באופן ששלח ביד כפי שביאר רב חייא בר יוסף, אלא שרבי יוחנן הוסיף שגם אם עומדת הפרה באבוסה ולא שלח ביד, אם טען טענת גניבה חייבה אותו התורה בכפל. אמר לי, ישיב רב חייא בר אבא לרבי זיירא, הלכה זו שאתה שואל לא שמעתי בפירוש מרבי יוחנן כיצד הדין בה, אבל כיוצא בהלכה דומה לזו שמעתי בשם רבי יוחנן. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, שומר הטוען טענת עבד על הפיקדון שבידו ונשבע לשקר שעבד הפיקדון, וחזר וטען טענת גנב על הפיקדון ונשבע שנגנב ממנו הפיקדון, ובאו העדים שהפיקדון ברשותו והתברר שנשבע לשקר, פטור מכפל. מסיים רבי חייא בר אבא את רעייתו, מה היא טעמה? מה טעמו של רבי יוחנן שפטר את אותו שומר מכפל, והרי טען טענת גנב ונשבע עליה, לאו האם אין זה משום, דקנה את הפיקדון להתחייב באונסין בשבועה הראשונה שנשבע שעבד הפיקדון. כפי שלמדנו לעיל בדף קופי עמוד ב', שהכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן אפילו קודם שנשבע, וכל שכן כאן שכבר נשבע לשקר שעבד הפיקדון שדינו כגזלן עליו, וממילא כשחזר וטען טענת גניבה, הרי הוא כטוען זאת על החפץ שלו, ואין הטענה הזאת מחייבת אותו כפל. ואם כן הוא הדין באופן ששלח יד בפיקדון, כיוון שכנאו להתחייב באונסין, גם אם טען אחר כך טענת גנב ונשבע עליה, פטור מכפל. ובהכרח שדברי רבי יוחנן בעומדת הלבוסה שאנו מתפרשים דווקא בעומדת הלבוסה. נוחה הגמרא ואומרת, אמר לי רבי זעירא, לא, אין טעם הפטור מחמת שקנה את הפיקדון כשנשבע שעבד, אלא טעם הפטור הוא, הועיל ויצא השומר ידי חובתו לבעלים בשבועה הראשונה שנשבע שעבד הפיקדון, וכיוון שכבר נפטר מחיובו לבעלים, אין טענתו השנייה שנגנב הפיקדון מחייבת אותו שבועה. וכיוון שאינו חייב להישבע, ממילא, אף אם נשבע, אינו מתחייב כפל. אם נשבע מעצמו, ודאי שאין שבועתו מחייבת אותו כפל, וגם אם השביעו בית דין, מחמת שלא ידעו שכבר נשבע שעבד הפיקדון ונפטר, מכל מקום, כיוון שמצד הדין היה פטור משבוע זו, היא אינה מחייבתו כפל. כך תוספות בדיבור המתחיל הועיל. ממילא אין להוכיח מהדין הזה ששומר שקנה את הפיקדון להתחייב באונסין, על ידי ששלח בו יד וטען טענת גניבה, יהיה פטור מכפל. ולכן ייתכן שרבי יוחנן התכוון לומר, אף בעומדת הלבוסה שנו, ולא דווקא בעומדת הלבוסה. ומביאה הגמרא סיוע לדברי רבי זעירא, איתמר נמי, נאמר גם בבית המדרש כי דברי רבי זעירא בביור דברי רבי יוחנן, נאמר שם אמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן, רבי אבין אמר בשמו של רבי אילה שאמר בשמו של רבי יוחנן, שומר הטוען טענת אבידה בפיקדון שבידו ונשבע שעבד הפיקדון, וחזר וטען על אותו פיקדון טענת גניבה, ונשבע שנגנב הפיקדון, ובאו עדים שהיה הפיקדון ברשותו והוא לא עבד ולא נגנב, פטור מכפל, הועיל ויצא ידי חובתו לבעלים בשבועה הראשונה שנשבע שעבד הפיקדון, ממילא אין שבועתו השנייה מחייבתו, הרי שטעמו של רבי יוחנן משום שכבר נפטר בשבועתו הראשונה, ולא משום שכנאו בשבועה הראשונה. והיא הגמרא דעה נוספת, מתי שומר הטוען טענת גנב חייב כפל? אמר רב ששת, שומר הטוען טענת גנב בפיקדון שבידו, כיוון ששלח בו יד קודם שנשבע לשקר, פטור מכפל. ורק אם לא שלח בו יד, חייב כפל. מה הייתה? מה מניין לנו דין זה ששליחות יד פותרת את הטוען טענת גנב מכפל? אחי כאמר רחמנה, כך אמרה התורה בספר שמות פרק רב ב' פסוק ז', ונקרב בעל הבית אל האלוקים, אם לא שלח ידו וגומר, כלומר, צריך השומר להישבע שלא שלח ידו בפיקדון. רק על אופן זה שבאמת לא שלח ידו, נאמר בהמשך של הפרשה, אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו. כלומר, שאם באו עדים שנשבע לשקר, צריך לשלם כפל. שלח ידו. אבל אם שלח ידו בפיקדון ואחר כך טען טענת גנב ונשבע, פטור מכפל. יוצא איפה שיש לנו שלוש שיטות בדין שומר הטוען טענת גנב. שיטת רב חייא בר יוסף, ששומר שטוען נגנבה ממנו, אינו חייב אלא אם שלח ידו בפיקדון. שיטת רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, השומר חייב בין כששלח יד בפיקדון ובין כששלא שלח בו יד. ושיטת רב ששת, שהשומר חייב רק אם לא שלח ידו בפיקדון, אבל אם שלח בו יד, פטור מכפל. מקשה עכשיו הגמרא על דעתו של רב ששת. אמר לי רבי נחמן, לרב ששת ולא שלוש שבועות משביעין אותו את השומר חינם, הטוען טענת גניבה. שבועה שלא נגנבה בהמה מחמת שפשעתי בה, שבועה שלא שלחתי ביד, שלא עשיתי במלאכה קודם שנגנבה, שבועה שאינה ברשותי אלא נגנבה כפי עיקר טענתו של השומר. ורק אחרי שלוש השבועות הללו נפטר השומר. והטעם שצריך להשביעו כך, כיוון שאם היא שווה רק שלא פשע בבהמה, ייתכן שאכן לא פשע בה והיא באמת ברשותו עדיין ולא נגנבה כלל. לכן משביעים אותו שאינה ברשותו. ואף שכבר נשבע שאינה ברשותו ושלא פשע בה, עדיין ייתכן ששלח ביד והתחייב גם באונסיה, ולכן עליו להישבע שלא שלח ביד. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, והלא שלוש שבועות משביעים אותו. מבאר רב נחמן את הקושייה שלו, מה אילה, והאם אין לפרש דשבועה שלא שלחתי בה יד, דום יד דשבועה, הרי דומה לשבועה שאינה ברשותי? מה שבועה שאינה ברשותי הדינו? דכי מגליה מילתא דאיתי ברשותא, אם יתברר הדבר ששיקר והבהמה ברשותו חייב, הוא חייב בכפל, הוא עדין גם לגבי שבוע שלא שלחתי ביד, יהיה כך, דכי מגליה מילתא, אם יתברר הדבר דשלח ביד, חייב כפל, ולא כדברי רב ששת הפותרת הטוען טענת גנב כששלח ביד. תרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב רב ששת לרב נחמן, לא, אין לדמות שבועה שלא שלחתי ביד לשבועה שאינה ברשותי, אלא שבועה שלא שלחתי ביד, דום יד השבועה שלא פשעתי בה. יש לפרש כך, מה שבועה שלא פשעתי בה, עדינו, כי מגליה מילתא, אם התברר הדבר, דפשע בה ונגנבה פטור מכפל, שהרי לא נעשה גנב עליה, אלא חייב לשלם רק את הקרן, כפי מה שהייתה שווה הבהמה. אף שבועה שלא שלחתי ביד, כי מגליה מילתא, אם התברר הדבר דשלח ביד, פטור מכפל. אף שנמצאת הבהמה אצלו, כיוון ששלח ביד קודם שנשבע לשקר, הוא כדברי רב ששת. בברייתא ליל דף קובב עמוד א' שנינו, ששומר הטוען טענת גנב ונשבע לשקר ובאו עדים ואחר כך הודה, אינו חייב אלא כפל ואשם ופטור מחומש. מברר את הגמרא מדוע שומר המתחייב כפל פטור מחומש. באי רמי בר חמא. הסתפק רמי בר חמא ממון המחייבו כפל. האם אותו הממון שחייב אותו לשלם כפל הוא הפוטרו מן החומש? כיוון שאין מתחייבים על ממון אחד כפל וחומש. או דילמה, או שמה שבועה מחייבתו כפל היא הפוטרתו מן החומש, כיוון שאין מתחייבים על שבועה אחת כפל וחומש. מברר את הגמרא היחידה מבאיזה מקרה היא הנפקמינה בשאלה הזו. מברר את הגמרא כגון שבתחילה טען השומר טענת גנב, ונשבע על טענתו שנגנב הפיקדון, ולאחר זמן חזר בו השומר מטענתו הראשונה וטען טענת עבד, כלומר שהוא טוען עכשיו שמה שנשבע מתחילה שנגנב זה לא נכון, אלא נאבד ממנו הפיקדון, והיה לי להישבע שנאבד, ונשבע שאכן עבד ממנו הפיקדון. ותוספות מדגישים בדיבור המתחיל כגון, שאין לפרש שהוא טוען שעבד הפיקדון עכשיו לאחר שנשבע בשקר שנגנבה, שהרי אם כן כבר התחייב בעונסי הפיקדון משעת השבועה הראשונה, וכאשר חוזר וטוען שעבד הפיקדון עכשיו, הוא לא כופר בחיוב ממון, שהרי אף אם הייתה האמת כדבריו שעבד הפיקדון לא היה נפטר, שהרי הוא חייב אפילו בעונסין, וממילא אין השבועה הזאת מחייבת אותו חומש. לכן ההסבר הוא שהוא טוען עכשיו שמשהו נשבע מתחילה שנגנב זה לא נכון, אלא נאבד ממנו הפיקדון, והיה לי להישבע שנאבד, והוא נשבע שאכן עבד ממנו הפיקדון. ובאו העדים והעידו הקמה איתה, העידו העדים ששיקר בטענתו הראשונה והעידו שלא נגנב הפיקדון, והשומר עצמו הודה הבטרה איתה, הודה על טענתו השנייה שהייתה בשקר, וגם לא עבד הפיקדון. מהי, מה דינו לגבי חיוב החומש? בצדדי הספק, האם המון המחייבתו כפל הוא הפוטרו מן החומש, כי לא מתחייבים כפל וחומש על ממון אחד, והי חייב לי, אילויי כפילה, והרי באופן זה התחייב השומר כפל על פיקדון זה, מחמת שטען שנגנב הפיקדון, ואם כן יש לפוטרו מחומש, או דילמה, או שמה השבועה מחייבתו כפל, היא הפוטרתו מן החומש, שאין מתחייבים על שבועה אחת כפל וחומש. והשבועה בתרה איתה, והרי שבועתו האחרונה שעבד הפיקדון, הועיל דלא כמחייבה לכפילה, כיוון שאינה מחייבת אותו כפל, שהרי טענת הוידה אינה מחייבת בכפל, תחי וחומשה, תחייבנו בחומש, וישלם על הפיקדון הזה כפל, מחמת שבועתו שנגנב, וחומש, מחמת שבועתו של עבד. פושטת הגמרא את הספק, אמר רב התשמע בו ושמע ראייה לנידון הזה ממה ששנינו בברייתא. ולמדנו זאת לעיל בדף קובב עמוד ב'. אדם שאמר לאחד מן השוק שאינו שומר על שורו, איכן שורי שגנבת, והוא אותו אדם אומר לא גנבתי, אמר לו התובע משביעך אני שלא גנבת ממני, ואמר הנתבע אמן, והרי זה כאילו נשבע בפיו, והעדים מעידים אותו על האדם שנשבע שגנבו, משלם תשלומי כפל. וחיוב זה אינו רק באופן שנשבע לשקר, אלא אף ללא שבוע היה מתחייב כפל ככל גנב. הטעם שנקטה הברייתא שנשבע, זה משום ההמשך שהיא מודה מעצמו, חייב חומש ואשם. ממשיכה הברייתא ואומרת, ואם אותו אדם מודה מעצמו שגנבו, משלם קרן וחומש ואשם. מוכיח רבה ואחה, והרי כאן, עדים עוד המחייב אלי כפילה. עדות העדים היא המחייבת אותו כפל, ולא השבועה. ומכל מקום מבואר בברייתא, שרק בסיפה שהודה גנב מעצמו, אין, כן, חייב חומש. אבל אם הודה אחר שבאו העדים משמע, שהוא לא חייב חומש, אלא רק כפל. ואיסל כדאי איתך שאפשר להתחייב על ממון אחד כפל וחומש, ורק השבועה מחייבתו כפל היא הפותרתו מן החומש, וזאת משום שאין מתחייבים על שבוע אחת כפל וחומש, אם כן המים מדוע באופן שעודה אחר שבאו העידים, הוא לא חייב חומש. מכדי ירי השבועה, שבועה זו, לא כמחייב אלה כפילה, לא חייבה אותו בכפל, שהרי גם ללא השבועה, היה חייב כפל כמו כל גנב. ואם כן, תחי וחומשה, תחייב אותו השבוע חומש, כדין גזלן שנשבע לשקר. אל עליו שמע מניעה יש ללמוד מן הדין הזה, שממון המחייבו כפל, פותרתו מן החומש שמע מינה. כן יש ללמוד כך מהברייתא, וממילא גם באופן שנשבע, שנגנב הפיקדון וחזר ונשבע שעבד הפיקדון, כיוון שהתחייב כפל על ממון זה מחמת השבועה הראשונה, פטור מחומש על השבועה השנייה. מביאה הגמרא ספק נוסף בחיוב חומש וכפל. באי רבינה, הסתפק רבינה, אחרי שהתבאר שאין אדם מתחייב חומש וכפל על אותו ממון, חומש וכפילה, חומש וכפל על אותו פיקדון בתרי גברי, בשני בני אדם שאחד התחייב כפל והשני התחייב חומש, מהי? מה הדין? האם באופן כזה אפשר לחייב כפל וחומש מחמת אותו ממון, או לא? מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן שייך הספק הזה, כגון שמסר הבעלים את שורו לשני בני אדם שישמרו הוא, וטענו בו שניהם טענת גנב. חד נשבע, אחד מהשומרים נשבע שנגנב הפיקדון והודה אחר כך שהוא עצמו גנבו, ואם כן ראוי לחייבו חומש, ואחד מהשומרים נשבע שנגנב הפיקדון, ובאו עדים ועידו שהוא עצמו גנבו וראוי לחייבו כפל. מהו? מה יהיה הדין? מי אמרינן? האם אנחנו אומרים בחד גברא קפיד רחמנא, באדם אחד הקפידה התורה דלא משלם חומשה וכפילה, שלא ישלם גם חומש וגם כפל על אותו ממון? לעומת זאת בשני בני אדם לא הקפידה התורה, וממילא ההיא שומר זה שהתחייב מחמת העדים נשלם כפילה, התחייב לשלם כפל, והיא והשומר השני שהודה מעצמו שגנבו נשלם חומשה, התחייב בחומש, או דילמה או שמה, אילו יחד ממון הקפיד רחמנה, דלא נשלם עלה. על ממון אחד הקפידה התורה, שלא ישלמו עליו גם חומשה וגם כפילה, גם חומש וגם כפל. החנמי, חד ממון ההוא, גם כאן שני החיובים הם על אותו ממון, ממילא לא שייך לחייב גם את הכפל וגם את החומש. נשארת הגמרא בתיקו, הדין הזה נשאר בספק, ותשבי את ארץ קושיות ובעיות, שזה הראשי תיבות של המילה תיקו. וצריך לציין שבשאלה דקדק רבינה, לומר שתחילה הודה שומר אחד, ורק אחר כך באו העדים, שהרי העדים העדים ששניהם גנבו, ואם היו באים תחילה העדים, היו מחייבים את שניהם כפל, גם אם אחד מהם היה חוזר ומודה, שהרי מודה בכנס פטור רק אם החיוב נודע לנו על ידי הודעתו, ולא כשהודה אחרי שבאו העדים. ואף שגם כשהודה ואחר כך באו העדים, דעת שמואל אל בדף עין ה' עמוד א' שחייב, וכאן באו עדים שגנבו אחרי שהודה אחד מהם, מכל מקום, סוגייתנו סוברת כרף שסובר שבחיי גוונה פטור. ככה תוספות, בדיבור המתחיל, חד נשבע והודה וחד נשבע ובאו עדים. מביאה עכשיו הגמרא ספק נוסף בהלכות חומש וכפל. באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, תרי חומשי, שני חיובי חומש, או תרי כפילה, שני חיובי כפל בחד גברה מוטלים על אדם אחד מחמת פיקדון אחד. מהי? מה דינם? כלומר, האם ייתכן שאדם מתחייב על פיקדון אחד שני חיובי כפל או שני חיובי חומש? מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן ייתכן שיוטלו עליו שני חיובי חומש, כגון שטען השומר טענת עבד ונשבע על טענתו, והודה ששיקר וזה לא עבד, וחזר השומר וטען שוב טענת עבד, כלומר שעבד הפיקדון עכשיו לאחר שבועת השקר הראשונה, ונשבע על טענתו שעבד הפיקדון עכשיו, והודה שגם בפעם השנייה נשבע לשקר ולא עבד הפיקדון. נמצא שהשומר הזה נשבע שתי שבועות שקר שכל אחת מהם ראויה לחייבו חומש. אינמי, כמו כן שייך הספק הזה לעניין שני חיובי כפל, כגון שטען השומר טענת גנב ונשבע שנגנב הפיקדון, ובאו העדים והעידו שהוא עצמו גנבו והתחייב כפל, וחזר השומר וטען טענת גנב שנגנב הפיקדון עכשיו לאחר שהעידו העדים שהוא ברשותו, ונשבע שנגנב הפיקדון, ובאו עדים ועידו שגם עכשיו הוא עצמו גנבו. מהי? האם יש לחייבו כפל נוסף מחמת השבועה השנייה? לצדדי הספק הם, מי אמרינן, האם אנחנו אומרים שרק תרי גבני ממון, השני מיני חיובי ממון, כחומש וכפל, כאמר רחמנא דלא נשתלמו אילו אחד ממונה? על זה אמרה התורה שלא התחייב אדם על כפירה בממון אחד, ואחר, אבל כאן, שני התשלומים חד גבנאו, מין אחד הם וחייב שניהם. עוד דילמה או שמה נאמר, תרי ממונה, שני חיובי ממונה מרחמנה, אמרה התורה, דלא לשתלמו עילוי אחד ממונה, שלא יתחייב אדם על כפירה בממון אחד, והחנמי גם כאן, תרי ממון ענינו, שני חיובי ממון הם, ואינו חייב אלא אחד. פושטת הגמרא את ספיקו של רב פאפה תשמה, בואו שמה ראיה ופתרון לספק, דאמר רבה, דרש רבה על הפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ט' ז', וחמישיתיו יוסף עליו, מכך שלא נאמר חמישיתו שהוא לשון יחיד, אלא חמישיתיו בלשון רבים, התורה ריבתה חיוב חמישיות הרבה לקרן אחת, שאם כפר ועודה וחזר וכפר, יש לחייבו בשני חיובי חומש, והוא הדין שיש לחייבו בשני חיובי כפל. שמה מינה, אכן ראיה שבמקרה הזה יש לחייבו בשני חיובי כפל. שואל תוספות בדיבור המתחיל וחזר וטען טענת גנב ונשבע, איך השביעו כמה פעמים על הטענה הזו? הרי אחרי שטען השומר טענת גנב בפעם הראשונה ונשבע עליה ועידו עדים שהוא שיקר, אם כן הוא התחייב באונסי הבהמה, וגם כשחוזר עכשיו וטוען שנגנבה הבהמה, זו לא טענה פותרתו מתשלום דמיה. ומדוע השביעו בית דין על דבריו? ועוד, שאף אם השביעו מחמת שלא ידעו שכבר נשבע מכל מקום, כיוון שבשבועה זו לא נפטר מממון לפי האמת, שכבר התחייב באונסין מכוח השבועה הראשונה, אם כן אין זה שבועה מחייבת כפל. תרץ התוספות ריד שהספק הזה הוא לדעת רב חייא בר יוסף, לעיל בדף קוף זין עמוד ב' שמחייב כפל בטוען טענת גנב, למרות שכבר שלח בו יד ונעשה עליו גזלן. ממילא הוא הדין גם כאן, הוא מתחייב כפל על השבועה השנייה, אף שכבר נעשה גזלן בשבועה הראשונה. תירוץ נוסף, מדובר שכשכפר ונשבע בפעם השנייה, זה היה בפני בית דין אחר, שלא ידעו שכבר נפטר בשבועה הראשונה. וכיוון שבכוונתו בשבועה השנייה היה להיפטר בכך מחיוב תשלומים, יש לחייבו כפל, אף שלפי האמת, לא נפטר בכך. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין שומר ששילם לבעלים, ואחר כך נמצא הגנב. הרי שתבעו הבעלים לשומר שישיב להם את הפיקדון, ונשבע השומר שנגנב הפיקדון ונפטר מחיובו, ולמרות שהיה פטור, שילם השומר לבעלים את שווי הפיקדון לפני משורת הדין, ולאחר זמן הוכר הגנב, נמצא הגנב שגנב את הפיקדון, אז לגבי תשלום הקרן אין ספק שהוא ניתן לשומר, שהרי הוא שילם לבעלים את דמי הפיקדון שנגנב. אלא לגבי תשלום הכפל שהגנב חייב לשלם, יש לדון למי הוא ניתן. אביי אמר לבעל הפיקדון, רבא אמר למי שהיה הפיקדון אצלו, דהיינו, לשומר. ויסוד הדין הזה מבאר את הגמרא במסכת בבא מציעא דף ל"ד עמוד א', דקימלאו לחכמים שנוח לו לאדם להיות בטוח בקרן שלו, על מנת שיהיה ספק כפל לעתיד לבוא של השומר. ולכן אמרו חכמים, שהרי זה כאילו אמרו הבעלים לשומר בשעת מסירת הפיקדון, אם הפיקדון יגנב והשומר ישלם את הקרן, הרי הפרה קנויה לו משעה שמסרה לו או משעה אחת לפני הגניבה, וממילא תשלומי הגניבה אינם לשומר. אלא ששם במסכת בבא מציעא מדובר באופן ששילם השומר ללא שבועה, וכאן חולקים אביי ורבא אם הוא הדין בנשבע ושילם או לא. ואירת עכשיו הגמרא את טעמים מחלוקתם. אביי אמר לבעל הפיקדון מגיע הכפל שישלם עכשיו הגנב, כיוון דאטרחי בשבועה, שהטריח השומר את הבעלים בכך שהוא צריכו להשביעו בבית דין, למרות שבסוף שילם השומר מרצונו, ולכן לא מקנה לכפילה, אין הבעלים מקנה לשומר את הזכות לגבות את הכפל. ורבא אמר שהכפל שייך למי שהיה הפיקדון אצלו, כלומר לשומר, כיוון דבסוף שילם השומר את דמי הפיקדון לפני משורת הדין, מקנה לכפילה, מקנה לו הבעלים את זכות גביית הכפל מן הגנב לכשיימצא הגנב. מביאה הגמרא משנה שממנה דייקו אביי ורבא את דינם. מבארת הגמרא וכמפליגין, החלקו אביי ורבא בדיוקה דמתניתין בדקדוק לשון המשנה במסכת בבא מציעא דף ל"ג עמוד ב'. דתנן שנינו שם במשנה. המפקיד אצל חברו בהמה או כלים שישמרם בחינם, ונגנבו או שעבדו מבית השומר, ושילם השומר ולא רצה להישבע שנגנבו או שנעבדו, שהרי אם היה נשבע היה נפטר, כאן נאמר, כמו שאמרו במסכת שבועות, דף ממתת עמוד א', שומר חינם נשבע שנגנב או נאבד הפיקדון ויוצא, פטור מלשלם. מכל מקום לא רצה השומר להישבע ולהיפטר, אלא שילם לפני משורת הדין. אם אחר כך נמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל. ואם גם טבח ומחר הגנב את השור או את השה שגנב, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ארבעה לשה וחמישה לשור. ולמי הוא משלם את הכפל ואת הארבעה וחמישה? למי שהיה הפיקדון אצלו, דהיינו לשומר. אבל אם נשבע השומר כדינו ולא רצה לשלם ונמצא הגנב, משלם הגנב תשלומי כפל, ואם טבח ומחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ולמי הוא משלם את תשלומי הכפל ואת תשלומי ארבעה וחמישה? לבעל הפיקדון. והר את הגמרא, הבאי דייק את דינו מלשון המשנה ברישה, ואילו רב הדייק את דינו מלשון המשנה בסיפה, ומסבירה הגמרא, הבאי דייק מרישה, הבאי מדייק את דינו מלשון המשנה ברישה, דקטני בה, נאמר ברישה של המשנה שם, שילם ולא רצה להישבע, קנה את הכפל. טעמה, משמע שדווקא משום דלא רצה להישבע כלל, אלא שילם מיד, לכך מקנים לו הבעלים לשומר את תשלומי הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה. הנשבע, אבל אם השומר נשבע קודם ונפטר, אף על פי שאחר כך שילם לפני משורת הדין לבעל הפיקדון, למי משלם את הכפל? הגנב, כשיתפס או כשנתפס, למי הוא משלם את הכפל? לבעל הפיקדון. כך מדויק מן המשנה, מהרישה של המשנה. ואילו רב הדייק מסיפה, רב הדייק את דינו מהסיפה של המשנה שנאמר בה, נשבע השומר ולא רצה לשלם, משלם הגנב את הכפל לבעל הפיקדון. נדייק מכך טעם, ממש מה שדווקא משום דלא רצה לשלם כלל השומר. השילם, אבל אם בסופו של דבר השומר, למרות שנשבע בהתחלה ונפטר, החליט לשלם לפני משורת הדין לבעל הפיקדון, אף על פי שנשבע בתחילה כדי להיפטר, למי משלם הגנב לך שיתפס? למי שהיה הפיקדון אצלו, דהיינו לשומר. שם מבאר את הגמרא כיצד יפרש כל אחד מהחולקים, אבאי ורבא, את החלק השני של המשנה. מקשה הגמרא לאבאי קשיא סיפא, קשה הסיפא שמדויק ממנה כדברי רבא, מתרצת הגמרא, אמר לך אבאי, אחי קטני, כך הוא ביור הסיפא, נשבע ולא רצה לשלם קודם השבוע אלא לאחר השבוע, השומר שילם רק לאחר שנשבע ונפטר, החליט לשלם לפני משורת הדין, למי משלם? לבעל הפיקדון. הגנב יצטרך לשלם את הכפל לבעל הפיקדון, לכל שכן שאם לא שילם השומר כלל, שמשלם הגנב לבעל הפיקדון. מקשה הגמרא לרב הקשיא רישא, לרב הקשיא הרישא שמדויק ממנה כדברי אביי, תרץ את הגמרא, אמר לך רבא, רבא יוכל לתרץ ולומר לך, אחי קטני, כך הוא ביור הרישא של המשנה, שילם ולא רצה להישבע, דהיינו שילם ולא רצה לעמוד להישאר בשבועתו, אלא אף שנשבע ונפטר, הלך ושילם לבעל הפיקדון לפני משורת הדין, למי משלם הגנב לכשיתפס? למי שהפיקדון אצלו, לשומר. וכל שכן שאם השומר לא נשבע כלל, אלא שילם מיד, קנה השומר את הכפל, והגנב כשיתפס, ישלם את הכפל לשומר. אדם המודה מעצמו במעשה המחייבו כנס, כגון גנב המודה בגניבתו שמחייבתו כפל, פטור מתשלום הכנס, פטור מתשלום הכפל, ורק אם העידו עדים על חיובו לפני שהודה בעצמו, חייב. כנאמר לגבי חיוב כפל בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר ירשיון אלוקים ישלם שניים לרעהו. דרשה הגמרא לעיל בדף ס"ד עמוד ב', פרט לאדם המרשיע את עצמו שפטור. הודעה זו של אדם נחשבת רק אם תבעו בעל הממון והודה לו. אבל אם תבעו אדם אחר שאינו בעל הממון, אף שהודה לו, אינו מתחייב ממון, וממילא אם הודה בכנס, אינו נפטר מחמת ההודעה הזו. כך תוספות בדיבור המתחיל, תבעו שומר. ולשיטתם, אין זה דין מיוחד בחיוב כנס, אלא בכל הודעת בעל דין. היא אינה נחשבת כהודעה בין לחיוב ובין לפטור, אלא אם כן נעשתה בפני התובע. דנה הגמרא, מי נחשב בעל דינו של הגנב לעניין הודעת הגנב? האם בעל הפיקדון או השומר? ברר את הגמרא, אם תבעו הבעלים לשומר שישיב את הפיקדון ונשבע השומר שהוא פטור כדין שומר חינם, והוכר הגנב נמצא הגנב, תבעו השומר לגנב והודה בגניבתו, ואחר כך תבעו הבעלים לגנב וכפר, הוא כפר בתביעתם, והביאו הבעלים עדים על גניבתו וחייבו, מי נפטר הגנב בהודעת שומר, או לא נפטר הגנב בהודעת שומר? האם נפטר הגנב מחיוב כפל בהודעתו לשומר, או לא נפטר הגנב מהכפל בהודעת שומר, כיוון שבפני הבעלים כפר וחייבו על פי עדים? אמר רבא, אם באמת נשבע השומר שנשבע שנגנב ממנו הפיקדון באונס ונמצא שכך היה, נפטר הגנב בהודעת שומר, כי כיוון שנשאר השומר בנאמנותו לבעלים, מסתבר שרצונם שאם תימצא הגניבה ימשיך השומר לשומרה. לקח על השומר מוטל לחפש אחר הפיקדון ובידו לתבוע את הגנב, וגם הודעת הגנב בפניו נחשבת כהודעה בפני הבעלים, ויהיה פטור הגנב מחיוב הכנס, מחיוב הכפל. אבל אם בשקר נשבע השומר, וכגון שנתברר שנגנבה בפשיעתו וחייב עליה, לא נפטר הגנב והודעת שומר, כי כיוון ששיקר להם, מסתבר שאין רצון הבעלים שישמר הפיקדון ביד השומר, וכיוון שלא מוטל עליו מעכשיו לחפש אחר הגניבה, תביעתו אינה תביעה, וגם הודעת הגנב בפני השומר אינה נחשבת כהודעה, והוא יהיה חייב כפל. כך מפרש רשי, ואילו התוספות רבינו פרץ מבאר, שאם נשבע השומר באמת, אם כן הוא רוצה למצוא את הגנב כדי להוכיח שאכן נשבע באמת, ולכן הוא נחשב כבעל דין בתביעה הזו, והודעת הגנב בפני השומר פותרת את הגנב מתשלום הכפל. אבל אם נשבע השומר בשקר, אין רצונו למצוא את הגנב כדי שלא יתגלה השקר שלו, ולכך אינו נחשב כבעל דין לתבוע את הגנב, ואין הודעתו של הגנב בפני השומר פותרת את הגנב מכפל. באי רבה, הסתפק רבה, אם עמד, אם רצה השומר להישבע בשקר ולא יניחו, לא יניחו לו הבעלים להישבע, ואחר כך תבע השומר את הגנב והודע לו, מהו? מה הדין? האם כיוון שלא נשבע לשקר נשאר בנאמנותו אצל הבעלים והודעת הגנב כלפיו פותרת את הגנב מכפל, או כיוון שרצה השומר להישבע לשקר ממילא נתבטלה נאמנותו בעיני הבעלים, ואינו כשלוחו לתבוע את הגנב, ממילא הודעת הגנב בפניו לא תפתור את הגנב מתשלום הכפל. אומרת הגמרא, תיקו, הדין הזה נשאר בספק, ותשבי את ארץ קושיות ויבעיות. מביאה הגמרא שיש מי ששנה את דברי רבא באופן אחר, אף כהנא מתני אחי, כך הוא שנה את דינו של רבא, שאם נשבע לשקר לא נפטר הגנב, וכך הוא שנה את ספיקו של רבא, אם עמד להישבע ולא יניחו הבעלים. ואילו רב תביו ממתני, הוא שונה את דברי רבא באופן אחר, באי רבא הסתפק רבא, אם נשבע שומר לשקר מהו, מה דינו? האם כיוון שנשבע לשקר אין הבעלים רוצה ש... ישמור השומר הזה את פקדונו והודעת הגנב בפני השומר אינה פותרת את הגנב מכפל, או כיוון שעתיד השומר להתחרט על שבועתו ולשלם, וכאשר ישלם יהיה השומר בעל דינו של הגנב, ממילא כבר עכשיו הוא יכול לתבוע את הגנב, והודעת הגנב בפני השומר פותרת את הגנב ותשלום הכפל. תיקו, הדין הזה נשאר בספק ותשבי את ארץ קושיות ויבעיות. אז מפואר בגמרא שרב תביו מסובר שרבה יסתפק באופן שנשבע השומר לשקר, אבל לא יתבהר בגמרא כיצד סובר רב תביו מבדעת רבה באופן שנשבע השומר באמת. כותב הרעבד שרב תביו מסובר בזה כדעת רב כהנה, שאם השומר נשבע באמת, לא הסתיימה שמירתו, כיוון שהבעלים רוצה שהוא יישאר שומר על הפיקדון. ממילא הוא נחשב כבעל דינו של הגנב, כשהגנב יודע בפניו, יהיה פטור הגנב מכפל. כעת דנה הגמרא מי נחשב בעל דינו של הגנב באופן שהשומר שילם לבעלים. תבעו הבעלים לשומר ושילם השומר לבעלים את שווי הפיקדון ולא רצה להישבע ולהיפטר, כי הרי שומר חינם היה יכול להיפטר בשבועה שהפיקדון נגנב או עבד. שומר שכר היה יכול להיפטר בשבועה שנאנס הפיקדון. פה העדיף השומר לשלם. ואחר כך הוכר הגנב, תפסו את הגנב, תבעו הבעלים את הגנב והודע שגנב, ותבעו השומר את הגנב וכפר, והביא השומר עדים על גניבתו. האם נפטר הגנב מתשלום כפל בהודעת הבעלים, בהודעתו בפני הבעלים, או לא? וררת הגמרא את צדדי הספק. מי אמרינן, האם יש לנו לומר? מצי אמר לי שומר לבעלים, יכול השומר לטעון לבעלים, אתון כיוון דשקילתו לחודמי, אתם כיוון שנטלתם ממני את דמי הפיקדון, הסתליקתו להו מאחה, הרי הסתלקתם לכם מהפיקדון הזה והקניתם לי את זכות הכפל לקבל מהגנב, ואם כן אני הוא בעל דינו של הגנב ולא אתם, ואין הודעתו בפניכם פותרת את הגנב מתשלום הכפל, או דילמה או שמה, מצי אמרי לי, יכולים הבעלים לומר לשומר, כי איך דעת עבדת לן מילתא, כמו שאתה עשית לנו טובה בכך ששילמת לנו לפנים משורת הדין, אנא נמי עבדין עלך, אנחנו גם צריכים לעשות טובה לך, ולכן תרחין על בתר גנב, התורחים אנו לחפש אחר הגנב, שקל נענה דידן ושקול את דידך, כלומר, כשם שאנו נטלנו את שלנו ממך, כששילמת לנו את דמי הפיקדון, כך אנחנו תורחים למצוא את הגנב, כדי שתיטול אתה ממנו את שלך, וכיוון שדבר זה מוטל הוא עלינו, הרי שבידינו לטובעו, והודעתו של הגנב בפנינו, הרי היא הודעה, והוא נפטר בכך מתשלום הכפל. אומרת הגמרא, תיקו, הדין הזה נשאר בספק, ותשבי את ארץ קושיות ויבעיות. וביור דברי הגמרא הללו, תלויים במחלוקת ראשונים ביסוד הדין, שהבעלים מקנים את הכפל השומר, כאשר הוא משלם להם את הקרן. דעת הרמב״ם הלכות שאלה בפרק ח' הלכה א', שהבעלים לא מקנה לשומר את גוף הפיקדון, אלא הוא מקנה לו את הפיקדון לעניין זה, שיוכל לגבות מהגנב את הכפל, כמו שמקנים דקל לפירותיו. אבל גוף הפיקדון נשאר של הבעלים. ואילו תוספות במסכת בבא מציעא דף ל"ג עמוד ב' דיבור המתחיל כגון כותבים, שהבעלים מקנה לו את גוף הפיקדון מחמת ששילם לו את תמורתו, וזוכה השומר בכפל ממילא. אם כן, לדעת הרמב״ם, לשון הגמרא שאומרת שהבעלים אומרים שקל נא אנן דידן, כלומר, כשנמצא הגנב אני נוטל את שני, כלומר את גוף הפיקדון, ואתה נוטל את שלך, כלומר את הכפל. יש אומרים שלהפך, מסוגייתנו מוכח, כדברי התוספות, שהשומר זוכה לגמרי בפיקדון, שהרי לשיטת הרמב״ם, שהפיקדון נשאר ברשות הבעלים. לא מובן מדוע הסתפקה הגמרא אם הבעלים נחשב כבעל דינו של הגנב, והרי כיוון שגוף הפיקדון שייך לו, בוודאי הוא יכול לטוב או בדין שיחזירנו לו. ויהיה הגמרא מחלוקת הבאי ורבה נוספת לעניין חיובי שומרים. איתמר, נחלקו המוראים בבית המדרש אם נגנבה בהמת הפיקדון באונס, והוכר הגנב, נמצא הגנב, אפשר להוציא מידו את הגניבה, על מי מוטל לתרוח אחר הגנב? אמר הבאי, אם שומר זה הוא שומר חינם, אינו חייב לתרוח ולהוציא מידו את הגניבה, אלא אם רצה השומר עושה עמו עם הבעלים דין. כלומר, אינו נשבע את השבועות המוטלות עליו בכדי להיפטר, אלא משלם לבעלים ותובע השומר את הגנב. ואם רצה השומר, נשבע שנגנבה ממנו הבהמה ונפטר, והבעלים יתבעו את הגנב. אבל אם שומר זה שומר שכר הוא, אף שהוא גם פטור מאונסין, מכל מקום, כיוון שנמצא הגנב, הוא יכול להוציא מידו את הבהמה ללא הפסד, עושה עם עודין, חייב השומר לשלם לבעלים, והוא יתבע את הגנב. ואינו נשבע, אינו רשאי להישבע ולהיפטר. אילו רבה אמר, אחד זה ואחד זה, בין שומר שכר ובין שומר חינם, עושה עם עודין, חייב לשלם לבעלים, ואינו נשבע ונפטר, אלא תורח להוציא מידו את הגניבה, כיוון שאם השומר יכול להוציא את הגניבה מיד הגנב ואינו עושה כן, הרי זו פשיעה, וגם שומר חינם חייב בה. מבררת הגמרא, להם הפליגיה דרבונה ברבין. האם יש לנו לומר שרב החולק על דינו של רבונה ברבין? נשלח רבונה ברבין את ההלכה הזו. אם נגנבה בהמת הפיקדון באונס, והוכר הגנב, נמצא הגנב. אם שומר חינם הוא, רצה עושה עם עודין, רצה נשבע ונפטר. אם שומר שכר הוא, עושה עם עודין ואינו נשבע. דהיינו חייב הוא לתרוח ולהוציא מידו את הגניבה ואינו יכול להישבע ולהיפטר. הרי שדעת רבונה ברבין כאבאי ולא כרבה. משיבה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך, אחה במאי עסקינן. באיזה אופן אמר רבונה את דבריו? כגון שקדם השומר ונשבע קודם שנמצא הגנב. אבל אם נמצא הגנב קודם שנשבע, גם רבונה מודה שעושה עם עודין ואינו נשבע. נמצא שלדברי רבה, אם לא נשבע השומר, אז בין שומר חינם ובין שומר שכר צריכים לשלם לבעלים ולעמוד בדין עם הגנב. ואם כבר נשבע השומר, אז שומר חינם פטור מלדון עם הגנב, ושומר שכר חייב לשלם לבעלים ולדון עם הגנב. מה הסברות בדבר? שומר חינם שלא נשבע עדיין נחשב כשומר. אם יש לו אפשרות להוציא את הגניבה ואינו מוציאה, הרי זו פשיעה מחייבת. אבל אחרי שנשבע שלא פשע, הסתיימה שמירתו כשהוא פטור מתשלומים לבעלים ואינו חייב עכשיו לחזור ולדון עם הגנב. אבל אצל שומר שכר, אין השבועה מסיימת את חיובי השמירה שלו, אלא רק מבררת שאכן הייתה הגניבה באונס, שאם לא כן, התחייב לשלם מיד. אבל גם אחרי שברר בשבועה שהגניבה הייתה באונס, עדיין מוטל עליו חיוב למצוא את הפיקדון. וכיוון שנמצא הגנב ואפשר להוציא מידו את הפיקדון, חייב השומר לעשות כן. שואלת עכשיו הגמרא, והא והרי רבונה, רצה עושה עם עודין, רצה נשבע כאמר. ואם מדובר קודם שנמצא הגנב, כיצד יעשה עם עודין? תרץ את הגמרא, אחי כאמר, כך כוונת רבונה לומר. אם נמצא הגנב אחרי שנשבע השומר, רצה השומר חינם, הרי הוא עומד, נשאר בשבועתו ופטור, ואם רצה הרי הוא עושה עם עודין, תורח בעצמו ומוציא את הגניבה מיד הגנב. מביאה הגמרא ספק נוסף בדיני שומרים. רבה זוטי, כך שמו של החכם, באי לאח יסתפק כך בדינים אלו. אם נגנבה הבהמה מהשומר באונס, דהיינו על ידי ליסטים מזוין, והחזיר הגנב את הבהמה והניחה בבית השומר, ומתה בפשיעה של השומר, מהו? מה הדין? האם חייב השומר לשלם על פשיעתו? או לא? מה צדדי הספק? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דנגנבה בתחילה באונס ונפטר השומר מאחריות הפיקדון, קל ילי, הסתיימה שמירתו, וממילא אף שאחר כך החזיר הגנב את הבהמה לרשותו, אין דינו כשומר עליה ואף אם פשע בפטור, או דילמה, או שנאמר, כיוון דאדרה, כיוון שחזרה בהמה לרשותו, אדרה חזרה גם כן לשמירתו, וחייב ופשיעה. אומרת הגמרא תיקו, רבה זוטי, נשאר בספק בדין הזה ותשביע את ארץ קושיות ובעיות. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, חתימה טובה, אנחנו חותמים את לימוד אף קוף זין ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם השומר צריך הודעה במקצת, בכדי שיתחייב שבועה ומניין? שאלה שנייה, למה הוא צריך רבה לומר שהמודה במקצת השתמות היא משתמית? שאלה שלישית, מה הסברה לומר שאף שהכופר בכל במלווה פטור משבוע, הכופר בפיקדון יהיה חייב שבוע? שאלה רביעית, הטוען טענת גנב שחייב כשנשבע, האם הוא דווקא כששלח בו יד? שאלה חמישית, מדוע כשטען טענת עבד וחזר וטען גנב, ובאו עדים שהוא גנב פטור מכפל? השאלה האחרונה, דף קוף זין, אילו ג' שבועות משביעים בשומר שטוען טענת גנב? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, יוד ב' באלול תפשין עין וב. כאמור, סיימנו ללמוד דף קוף זין ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, יוד ג' באלול תפשין עין וב, ונלמד את דפים קוף ח' וקוף ט' ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ותשובה, וכל מי לדמיתיו מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.